שלום וברכה. פרק למד ג' בספר שמות, פסוק י' ח'. פסוק י' ח'. אולי נזכור את הרקע של פסוק י' ח'. הרקע של פסוק י' ח' זה פסוק י' ז'. ויאמר השם אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת העשה, כי מצאת חן בעיניי וידעך בשם. אז אם כך, הקדוש ברוך הוא מסכים לא לעזוב את ישראל, ששכינתו תלך עם בני ישראל במדבר, וגם שתשרה שכינה על ישראל ולא תשרה שכינה על אומות העולם. משה אומר, הנה יש הזדמנות לבקש עוד משהו. מה הוא מבקש עוד? ויאמר, הראני נא את כבודך. עכשיו, השאלה, מה בדיוק משה ביקש כאן? אז התחלנו קצת לדבר על זה, שיש שתי אפשרויות אצל המפרשים. לא יודע. כן, עכשיו זה בסדר? טוב, נקווה. יש אצל המפרשים שתי... ככה זה יותר טוב אולי? כן, נקורא את זה.
רגע.
עכשיו זה בסדר? אני מקווה. טוב, יש אצל המפרשים שתי אפשרויות להבין מה משה ביקש. האפשרות האחת היא לומר שהוא רצה לראות את האור הנגלה אל הנביאים. הנביאים. הנביאים, כשהם מתארים את מה שהם רואים, מתארים תמונה. בדרך כלל יש בתמונה הזאת כיסא, יש שם מלאכים, כנפיים. ואם אנחנו משווים בדברי הנביאים השונים, ישעיהו, יחזקאל, זכריה למשל, ועוד, אנחנו רואים שכולם רואים צדדים שונים של אותה התמונה. יש איזה פאזל. אז לפעמים אדם רואה פינה אחת של התמונה, ואם הוא עומד במקום אחר, הוא רואה צד אחר של התמונה. לפעמים חלקיותה, לפעמים כולה. ואז אם נאמר שמשה רוצה לראות את האור הנברא הנגלה אל הנביאים, מה שנקרא אור הכבוד, אז אפשר להבין שמשה רוצה להבין את כללות ההתגלות האלוהית בעולם. זה הפירוש הראשון. זאת אומרת שמשה רוצה להכיר את כל המציאות האלוהית שנקראת הכבוד, מלוא כל הארץ כבודו. למה הוא רוצה את זה? הוא אומר, אם כבר הגענו אל מצב כזה שאני זה שמנהיג את האומה ולא המלאך שאתה אמרת לשלוח, ואם כבר אתה אומר שהשכינה תשרה איתנו, אז אם כך, הגיע הזמן שתיתן לי תמונה כוללת לגמרי. הראני נא את כבודך. עד כאן ההסבר הראשון, שהוא הסבר, אפשר לומר, רציונלי. ההסבר השני, מה אתה אמרת שזה היה?
דרכי ההנהגה.
דרכי ההנהגה זה לא נכון. זה מה שהוא אמר, הודיעני נא את דרכיך. את זה הוא כבר אמר. הוא ראה כי עמך הגוי הזה, ואת זה הוא קיבל כתשובה ב-13 מידות. אז זה דרכי הנהגה, זה בהודיעני נא את דרכיך. ואילו כאן משה מבקש משהו אחר, הראני נא את כבודיך. אז הפירוש השני איננו מה שאמרת, אתה תסלח לי על זה, אבל ההסבר הוא שהוא רצה להכיר את העצמות האלוהית. מי זה הקדוש ברוך הוא? הוא רוצה לדעת. הרי זה מה ש... מה שכל הפילוסופים משתוקקים אליו, להגדיר. הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, רצה שתהיה מציאות השם מובחנת אצלו, כמו שמבחינים באדם. למשל, אם אני רואה מישהו ברחוב, אם אני רואה אותו מן העורף, יש לי ספק, האם זה פלוני או זה לא לגמרי, או לא פלוני. אי אפשר לדעת בוודאות, כי הוא מפנה לי את העורף. אבל אם אני רואה אותו מצד הפנים, אין לי ספק במי מדובר. זה מן הסתם קרה לכל אחד מאיתנו כמה פעמים בחיים, שראינו מישהו, חשבנו שזה אדם X וזה היה אדם Y. למה? כי ראינו אותו מאחור. אז משה אומר, אני רוצה לדעת אותך באופן שאתה נבדל מכל נברא. שאני אבחין את המציאות שלך מכל מושג אחר. זה נקרא הראני נא את כבודך. יש את השאלה, איך משה חשב שזה אפשרי? שזה אפשרי. איך אפשר לחשוב שהנברא יכול בדעתו להקיף את הבורא? הבורא הוא ממעלה למטה, הנברא בהכרח רואה את הדברים באופן חלקי, סובייקטיבי, מצד היותו נברא. אז איך משה העלה בדעתו שהוא יכול להשיג? במיוחד שכל סטודנט לפילוסופיה כבר יודע בסמסטר הראשון שכל הכרה של האדם היא הכרה סובייקטיבית. מאז קאנט אין לנו ספק בדבר. אנחנו יודעים שאדם מכיר את האלוהות תמיד באופן חלקי. אז אם כך, איך משה לא יודע מה שסטודנט לשנה ראשונה בפילוסופיה יודע?
זה אומר שהקדוש ברוך הוא הכל יכול.
אז אתה אומר, כן, יותר מכולם בסדר, אבל איך הוא מעלה בדעתו שהוא, שהוא רק נברא, יכול להקיף בהבנתו את הבורא? זה בלתי אפשרי. כן, מה? אבל אני אומר, אתה אומר שזאת לא הייתה הכוונה שלו, אז אתה בעצם
אומר, אתה לא אומר שאיך בן אדם יכול לעשות עליו.
יכול להיות, אבל אז יוצא שאתה לא מקבל את דעתו של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שזאת כן הייתה כוונתו. אז אני רוצה להבין את הרמב״ם לפחות. יכול להיות שהרמב״ם לא צודק, אבל אני מניח שגם לרמב״ם יש היגיון מאחורי זה. אני רוצה להסביר. בואו ניקח שאלה אחרת. שרה שהיא שומעת שהיא תיפקד למרות עקרותה, צוחקת. היא צוחקת, היא אומרת, זה לא יכול להיות. כן? הבת 60 שנה תלד, בלתי אפשרי, זה לא יכול להיות. אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן, לא יכול להיות. אז לכאורה, העמדה הזאת של שרה, בעולם שלנו זה נחשב לכפירה. היא כופרת בנס. מה זאת אומרת? אמרו לך שיהיה נס. איך את כופרת בזה? מה התשובה? שוב, פה אותה תשובה שאנחנו ניתן לגבי משה, ניתן לגבי שרה. כששאלה נשאלת בפעם הראשונה בהיסטוריה, היא לגיטימית. משום שמעולם לא היה נס לפני פקידתה של שרה. זאת הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שעקרה יולדת. פעם ראשונה. ולכן, אחרי שאנחנו יודעים שזה אפשרי, ושהקדוש ברוך הוא פקד את האימהות, אז מי שיגיד שזה לא יכול להיות, הוא כופר. אבל הראשון ששואל, אדרבה, הוא חייב לשאול. כמו כן, משה רבנו נמצא במצב שלא היה שום אדם לפניו במצב הזה. שהוא הגיע לתיקון מלא של אישיותו. הוא תיקן את הכל, תיקן את המידות, תיקן את השכל, אז אולי כל זה שאי אפשר להשיג את האלוהות בגלל הכרתנו הסובייקטיבית, לא נאמר על המצב של משה.
אברהם לא?
אברהם פחות. כן, ככה אומר הרמב״ם.
אבל הוא הראשון.
הוא הראשון, אבל הוא לא המושלם. כך אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, שמכיוון שמשה תיקן לגמרי את אישיותו, אז הוא חשב שההגבלה הרגילה שמגבילים את האדם, שהוא לא יכול לדעת את השם באופן שלם, זה לא שייך אליו. כך כותב הרמב״ם.
מה זה לדעת את השם?
מה זה לדעת את השם? כמו שכתוב, והאדם ידע את חווה אשתו. מה זה לדעת את אשתו?
חיבור.
חיבור, הכרה. כן? כלומר, אדם לא יכול להגיד שהוא יודע את אשתו רק שהוא יודע מה השם שלה ומספר תעודת הזהות וכמה היא שוקלת. זה לא, זה לא נקרא לדעת. לדעת זה ידיעה אינטימית, פנימית. אותו דבר, לדעת את השם, זה לדעת מי הוא. וזה... אז השאלה אם זה... אז משה חשב שזה אפשרי. לכן הוא אומר, הרי נא את כבודך, ואז הקדוש ברוך הוא יענה לו, אם זה אפשרי או לא אפשרי. בואו נראה, מה הקדוש ברוך הוא עונה? אתם זוכרים, משה ביקש שלושה דברים. הוא ביקש, הודיעני נא את דרכיך. ב', הוא ביקש, תן לי להנהיג את העם. דבר שלישי, הראני נא את כבודך. מה שמעניין אותנו כעת, זה השאלה הראשונה והשלישית. השאלה שמשה רוצה להיות מנהיג העם, את זה הוא כבר קיבל. לפני כן הוא ביקש, הודיעני נא את דרכיך, אני רוצה לדעת איך להנהיג את העם, וגם אני רוצה, הראני נא את כבודך. על שתי השאלות האלה, בשלב הזה של הלימוד שלנו, הוא עוד לא קיבל תשובה. ואז מתחילה תשובה. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחננתי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. מה זה כאן? זה תשובה לשאלה הראשונה, שהיא, הודיעני נא את דרכיך, דרכי ההנהגה. מה? לא, זו תשובה לשאלה הקודמת, לא לשאלה הראני נא את כבודך, אלא זו תשובה לשאלה הקודמת למעלה, שהייתה, הודיעני נא את דרכיך. בסדר? אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא עונה לו ראשון ראשון ואחרון אחרון. על השאלה, הודיעני נא את דרכיך, עונה לו הקדוש ברוך הוא, אני אעביר כל טובי על פניך וכו'. עכשיו אני רוצה להבין מה זה אומר הדבר הזה. כלומר, מה זה טובו של הקדוש ברוך הוא? אני אעביר כל טובי על פניך. התשובה, את כל העולם. העולם זה טובו של הקדוש ברוך הוא. ומשה זוכה לראות את כל המציאות כולה. כל מה שהקדוש ברוך הוא משפיע. ועל ידי זה הוא יודע את דרכי ההנהגה האלוהית. גם כשזה עובר דרך הטוב, גם כשזה עובר דרך הרע. זה מה שמשה רוצה לדעת, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תקבל את זה. אז מה הוא אומר? אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך. מי אומר את זה? השם קורא בשם השם? זה מוזר, לא? אבל מי זה שקורא? יודקה ופקה קורא בשם יודקה ופקה?
לא.
היה פה אומר שהוא יקרא בשם הוויה?
לא.
זה בבסנה, אתה צודק, אבל פה לא כתוב. אני מבין, אבל לא כתוב כאן היה. אז פה, אני, אחרי המילה ויאמר, איפה שהפסיק, אתם רואים, יש פה פסיק מסומן בכחול. אני הייתי כותב שם את שם השם, ויאמר השם, אני אעביר כל טובי לפניך. וזה לא כתוב. זה לא כתוב. אז, טוב, אז אולי אני צריך לתקן בספר תורה שלי ולהכניס פה השם. לא נראה לי, זה יפסול את הספר תורה. אז צריך להביא, אז אני עוד לא יודע, אני עוד מעט אני אגיד לכם מה אני חושב. עכשיו, וקראתי בשם השם לפניך, זה יתקיים בויעבור השם על פניו, ויקרא השם השם אל רחום וחנון, נכון? וקראתי בשם השם לפניך, כמו אני אגלה לך, איך יודקה ואבקה מנהל את העולם. מה זה, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם? יש עוד הנהגה שאיננה תלויה בזכויות. לפעמים הקדוש ברוך הוא פועל בעולמו, לא לפי הנוסחה, של שכר ועונש. עד כאן לגבי השאלה הראשונה של משה. עכשיו בואו נראה את ההמשך. ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי. זה לגבי השאלה השנייה. הראני נא את כבודך. אז על זה אומר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני אדם וחי. מי אומר את זה אגב? אבל לא כתוב מה השם שלו פה. ויאמר. נכון? אתם מוסיפים פה מילה שלא כתובה. יותר מזה, כתוב בהמשך, ויאמר השם. ולא היה הפסקה באמצע. כלומר, אם זה אותו אחד, אז היה צריך להיות כתוב, ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כאילו אני אדם וחי, הנה מקום איתי. למה צריך להוסיף ויאמר השם? אני מקווה שהשאלה ברורה. טוב. אז אני אגיד לכם מי אמר פה. גם בפסוק י"ט, מי זה ויאמר, וגם פה מי זה ויאמר. אתם מתעקשים. אני פשוט למדתי שכדי לדעת מה התורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. זה מה שכתוב. אז אני אגיד לכם מי אמר. מי שאמר, זה האינסוף. 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 האינסוף, ברוך הוא. האינסוף.
מה זה אינסוף?
אינסוף זה הקדוש ברוך הוא לפני שיש לו שם. הרי הקדוש ברוך הוא יש לו שם משעה שהוא החליט לברוא. אז יש לו שם. היה הוא ושמו אחד. לעומת זה, לפני הרצון לברוא, הוא אינסוף ואין לו שם. ולכן, תראו, אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, מאמר רביעי, אומר שכשאומרים שם, את שם הוויה, מתכוונים לפנים. כלומר, כשהוא אומר לו, אתה, הרני נא את כבודך, הוא אומר, אתה לא יכול לראות את פניי. מה זה פניי? י' כ' ו' כ'. מובן? אז יוצא לפי זה, שיש פה שני דיבורים. לכן הוא אומר לו, ויומר, מי אמר? האין סוף שאין לו שם, אמר, לא תוכל לראות את פניי, י' כ' ו' כ', כי לא יראני אדם וחי. אבל עכשיו יהיה קצת גילוי, ויומר השם. ברור? מה? אני רואה שיש לך שאלה, אדוני. מה שאלתך? אני רואה שיש... מה זה ההבדל בין השם ובין אינסוף? השם זה האינסוף כשנותנים לו שם. למשל, ילד נולד. מה השם שלו? אתה לא יודע. עד שלא ייתנו לו שם, אין לו שם. אבל יש לו מציאות. אז גם הקדוש ברוך הוא קוראים לו י' כ' ו' כ' משעה שהוא החליט לברוא את העולם. לפני כן לא. יש במדרש... שהקדוש ברוך הוא שאל את אדם הראשון איך קוראים לי. נכון? יש מדרש כזה. הקדוש ברוך הוא שואל את אדם, תגיד איך קוראים לי. כלומר, אחרי שהוא נותן את השמות לחיות וכו', אז צריך גם שיש שם לבורא. אומר לו, לך קוראים אדוני, א' ד' נ' י', שאתה אדון על הכל. ואז על זה אומר, אומר המדרש, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני השם הוא שמי, הוא שמי שנתן לי אדם הראשון. בסדר? אגב, יש שאלה, אתם מכירים את הביטוי שהנשמה היא חלק אלוה ממעל. איך אפשר להגיד דבר כזה? נכון, באמת, זה דבר... אגב, זה פסוק ביוב. ומה חלק אלוה ממעל נחלת שדי ממרומים? נכון, לכן אי אפשר להגיד דבר כזה. עכשיו, אתה צודק, לכן הביטוי בספר איוב משמעותו חלק אלוה מלשון נחלה, חלק ונחלה, כן? ומה חלק אלוה ממעל? נחלת שדי ממרומים. הראשון שאמר שהנשמה היא חלק אלוה ממעל היה רבי שבתאי הלוי הורוביץ. שמעתם על רבי שבתאי או שבתאי הלוי הורוביץ? לא שמעתם. הוא הבן דוד של אשלה. אשלה קראו לו רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, הבן דוד שלו קראו לו רבי שבתאי הלוי הורוביץ. ורבי שבתאי הלוי הורוביץ כתב ספר בשם שפע טל. שפע טל, משחק מילים עם שפטל. כן, שפע טל. ובספר הזה יש לו פרק שבו הוא אומר שהנשמה היא חלק אלוה ממעל. אחרי שהוא אמר את זה, שהוא כתב את זה, התלמידים שלו התקוממו, אמרו לו, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? זה לא יכול להיות. לא רק שהם אמרו שאתה אומר דברי כפירה, אמרו לו, יש בזוהר פרקים שלמים נגד דעתך, והם הביאו לו את הציטוטים מהזוהר, שמשתמע שהנשמה היא לא חלק אלוה ממה. כתוצאה מזה, הוא כתב ספר כדי לענות על תלמידיו. הספר נקרא נשמת שבתאי הלוי. ככה זה נקרא הספר. נשמת שבתאי הלוי. ושם הוא מסביר, לא הבנתם מה שכתבתי. כשאמרתי שהנשמה היא חלק אלוה ממעל, התכוונתי לה שהיא חלק מיוד כה ואף כה, ולא מן האינסוף. שימו לב, הוא עושה הבחנה. שם הוויה זה איך שהאינסוף נגלה אלינו. זה כבר לא מי שברא את העולם. ואז אפשר להגיד חלק אלוה ממעל, הכל בסדר. בסדר? טוב. מה? לא הבנת כלום? לומר לך את האמת, גם אני. אני רוצה לשאול. לא. כן, אני... לא, זה בסדר. זה בסדר. גם אני לא מבין כלום בזה. כי... לא, אבל מה שזה אומר, אני רוצה שתבינו משהו, מה הראש של המקובלים? איך חכמי קבלה חושבים? כן, חכמי קבלה מבינים שכל הביטויים שאנחנו משתמשים בהם כלפי האלוהות, הם רק לבושים. גם שם הוויה, י' כ' ו' כ', זה לבוש. זה לא הדבר עצמו. וגם כשאני קורא למישהו בשמו, אני אומר, שלום, יוסי. קראת לי? לא, אמרתי יוסי. יוסי בעצם זה המילה שאני משתמש כדי לקרוא לך. אבל לך עצמך בעצם לא פניתי. זה כינוי. בעצם כל השמות הם מדרגות שונות של כינויים. יש כינויים עצמיים יותר, עצמיים פחות. ולכן, בהחלט יהיה זה צודק, לומר, ויומר מי שאין לו שם, כלומר, מי שאנחנו מכנים אותו הקדוש ברוך הוא, או אינסוף, לא תוכל לראות את פניי, פניי זה י' כ' ו' כ', כך אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזר.
זה מתאים לברוך הוא וברוך שמו.
נכון, ברוך הוא וברוך שמו. רק שתזכור שהוא זה ראשי תיבות. הוא ושמו אחד. בסדר? טוב. ברוך הוא. ברוך הוא וברוך שמו, האם זה גמטריה של שבתאי בן צבי. אין לי פה מחשבון, ואני לא בטוח שזה נכון. אז תוסיף. אז תוסיף. כן. מה אתה אומר?
יש לי שאלה. הרמב"ם אומר, במצווה הראשונה...
יש אדון שרוצה לשאול שאלה. אל תפריעו. הרמב״ם אומר במצווה ראשונה,
חייב אדם במצווה לדעת השם.
נו.
איך הוא אומר דבר כזה שאנחנו לא מסוגלים לדעת?
נכון.
במצווה לדעת ואנחנו לא יכולים לדעת.
שאלה נפלאה. אני רוצה לחזור על שאלתך. אתה שואל, איך הרמב״ם אומר שיש מטרה או מצווה לדעת את השם, והרי זה דבר בלתי אפשרי.
נכון.
אז התשובה היא, מה שהוא כותב לשמונה פרקים, פרק חמישי, שתכלית האדם היא לדעת את השם עד כמה שביכולת האדם. כיכולת האדם. כן, כלומר. לכן הוא בעצם מגביל את זה. כן, הוא בא במודעות כזאת שהידיעה חייבת להיות חלקית. כי נגיד, אם אדם יודע לגמרי את חברו, למשל, והאדם ידע את חווה אשתו, אז מי הוא? הוא אשתו. כן, כמו שאמרו הפילוסופים, לו ידעתיו, הייתיו. אז אתה צודק. אי אפשר שתהיה ידיעה שלמה. אבל לדעת משהו אפשר. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עונה פה למשה.
יש אומרים שנדע את השם, הכוונה היא להגיע למעלה כזאת, שאדם ידע את המוגבלות של ידיעת השם, שיש דברים... שאינני יודע ואינני יכול לדעת.
אבל מה עם הדברים שאני כן יכול? זה השאלה.
יש דברים שאני יודע.
אז זהו, זה בדיוק מה שמשה שואל כאן.
אני לא הביא את הדוגמה על המשפט במתמטיקה ששאלים ילד בגיל 6 או...
נכון, יש הבדל בין... יש שתי אופנים לא לדעת.
אני יודע שהוא לא יכול לדעת.
כן, נכון. אבל זה כבר ידיעה, כן? הרי זה העיקרון של שאלת חכם, חצי תשובה. כלומר, עצם זה שאני יכול לשאול את השאלה, זה סימן שאני מצוי בסוגיה.
זה גם... מה שבעצם משה עשי.
נכון, בדיוק.
שיכולת שלו לדעת את השם.
יפה. יפה, אתה אומר בדיוק מה שאני אומר. נפלא, אנחנו פיטים. מסתדרים ביחד. טוב. מה?
גם איוב בסופו של דבר הבין, הוא לא יכול להבין את זוכר
שם. אני לא יודע אם זה מה שאיוב הבין. כן, אתה אומר שהמסקנה של ספר איוב זה שאיוב לא יכול להבין את דרכי השם. אם זה נכון מה שאתה אומר, אז הוא חוזר בדיוק על דברי צופר הנעמתי. והקדוש ברוך הוא הרי לא מסכים עם צופר. אז כנראה שספר איוב זה משהו אחר.
מה זה קשור לכי לא יראה לי האדם בחיים?
אני עוד לא יודע, עוד לא קראתי. רגע,
כן.
מה הקדוש ברוך הוא אומר לאיוב? אני יודע מה, אני אגיד בכל זאת, כי אני רואה שזה מטריד אתכם. בספר איוב, איוב סובל. יש לו סבל קשה מאוד. באים החברים שלו ונותנים לו הסברים. אנחנו נסביר לך למה אתה סובל. מה עונה איוב? זה לא נכון מה שאתם אומרים, כי אני סובל. פירוש הדבר, אם אדם נמצא במצב של סבל קשה, הוא לא מסוגל לשמוע הסברים. סימן שההסברים לא ניתנו עבורו. עד שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ושואל אותו 50 שאלות, כנגד 50 שערי בינה, ואז איוב אומר, אז עכשיו הבנתי. מה הבנת?
לא,
אז אתם אומרים שהוא הבין שהוא לא מבין. באמת. לא, אני חושב שקרה משהו אחר. אני אגיד לכם מה הוא הבין. זה מה שאתם אומרים. סליחה. הדרך הכי פשוטה כדי לא לשמוע דעה של מישהו, זה לחזור על הדעה שיש לך מקודם. אתה אומר, הוא הבין שהוא לא יכול להבין. אני רוצה לענות משהו אחר, אבל אתה לא נותן לי, כי אתה חוזר על הדבר שאמרת בהתחלה, אז אתה לא פתוח להסבר שלי. אני מציע עצה, שתבחן, שאולי יש לי משהו לומר. עכשיו אני אגיד לכם מה שאני חושב שקרה שם. איוב הבין שכל הייסורים שלו, זה היה ניסיון של הקדוש ברוך הוא לדבר איתו. ולכן כשיש התגלות הוא מבין את כל האיסורים שלו, הוא מבין, זה היה הרצון שלך לדבר. זה כמו בדפיקה בדלת או קדיחת חור. כשקודחים חור זה עושה רעש, זה כואב, אבל בסוף יש מעבר. וזה מה שאיוב הבין בסוף, וזה מה שהרעים שלו לא הבינו. תארו לעצמכם שאיוב היה אומר לרעים, אני מסכים איתכם, תודה רבה על ההסברים, אז הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר איתו. בסדר? טוב, עד כאן לגבי איוב. ויאמר לא תוכל...
איוב לא היה.
אומרים, מסכן איוב. לא רק שהיו לו כל הייסורים, גם אומרים שהוא לא היה. כן, מה זה? לא... זה לא קטע. זה כמו שלילת השואה, כן? הכחשת השואה. אני אגיד לך למה.
הוא יכול לדבר איתו בלי כל העינויים.
לא. אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, הקדוש ברוך הוא יכול לדבר עם איוב בלי כל העינויים. תשובה. זה בדיוק. הרי זה מה שאומר השטן. השטן אומר, הלא אתה סחת בעדו. מה זה סחת? סככה.
הגנת עליו
כל כך. מעשה ידיו ברחת. הוא מקנה, הוא פרס בארץ, אז הוא כבר לא מכיר אותך.
הוא לא
מכיר אותך. הוא מקריב קורבנות כל שבוע, מסודר. כולם קיבלו את המשכורת שלהם. גם הקדוש ברוך הוא קיבל את התשלום החודשי שלו. כן? זאת אומרת, הוא חי בעולם סגור. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לשטן, מאין תבוא. מה חסר לאיוב? יש לו הרי הכל. יש. חסר לו עין. ולכן הוא לא פונה אל השם. לכן גם הוא לא יכול להקשיב לשם.
לא חסר לו כלום.
חוץ מפתח. הוא לא פתוח אל השם. לכן נאמר שהוא היה ירא אלוהים, ולא כתוב שהיה ירא השם.
העין זה משהו.
מה?
העין זה
העין, כן, העין זה הפתח אל מעבר. נכון? הרי העולם נברא יש מעין, כן.
בסופו של דבר, מה שאמר לי יום בפסוק האחרון, שם האוזן שהמתיך בעבר העיני ועדך.
על כן, נמאס וניחמתי על אפר ועבר.
אני חשבתי בהתחלה שאתה פנסיונר של העולם, שאני מעס כפי עסוקה, אבל אתה תתן לי כפה.
יפה. כן, אבל מה הוא כן הבין? הוא הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתו. וברגע שהשם מדבר איתו, זה עונה לו על כל השאלות. בסדר? טוב. בואו נתקדם. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי.
זה מה
שביקש? זה מה שביקש. הוא אמר, הראני נא את כבודך. נכון?
זה לא פניי, זה לא פניי.
זהו, אתה צודק, הכבוד יש לו שני צדדים, פנים ואחור. ואז הוא יראה את האחור של הפנים, את האחור של הכבוד. בואו נראה את ההמשך. אגב, מה זה לא יראני אדם וחי? כי אם הוא יראני, הוא כבר לא יחיה. למה? כי הוא יתאחד עם המקור שלו. זה סוג של מוות.
לא יראני אדם וחי, אדם לא יכול לראות אותי.
נכון, זה מה שאומר הרמב״ם. כי כל זמן שהאדם נמצא בתוך חומר, ההכרה שלו היא סובייקטיבית. ברגע שהוא יצא מזה, אז הוא מתאחד עם הדעה האלוהית, אבל אז הוא נעלם. ויאמר השם, עכשיו בואו נראה, יש כאן דברים מאוד עמוקים. ויאמר השם, הנה מקום איתי. מה זה מקום איתי? אומרים חז"ל, מקומי תפל לי ואין אני תפל למקומי, או במילים אחרות, הוא מקומי תפל לי. הרי מישהו, סתם ככה, כל אחד מאיתנו נמצא במקום, אז אנחנו תפלים למקום. לעומת זה, אצל הקדוש ברוך הוא המקום תפל לו, וזה מה שכתוב בבראשית רבה, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. לכן אפשר לומר, המקום איתי. וניצבת, מה זה וניצבת? אתה תבין. כן? איך אומרים להבין באנגלית?
Understand.
לעמוד מתחת. וניצבת. מה?
זה מצב
נבואי, ודאי. כל השיחה הזאת היא נבואית. על הצור. מה פירוש המילה צור? יצירה. צור חוצב זה המקור שממנו אני בא. הביטו על צור חוצבתם. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחול אליכם. אז וניצבת על הצור, אתה תבין איך בראתי את העולם. וניצבת, understand, על הצור, על היצירה. אתה תבין איך בראתי את העולם. איך הוא יבין, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור. מה זה נקרא? זה מערה. נכון? נקי, כן? ראש הנקרא, מקום חצוב בסלע, ואז אני אשים אותך בפנים. מה זאת אומרת? פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא, כדי לברוא את העולם, יצר נקרא. יצר מקום ריק. ריק מאלוהות. מה שחכמי הקבלה מכנים בשם סוד, הצמצום. אין כביכול ריבונו של העולם, פינה מקום, זה נקרא מקום איתי, כדי לאפשר את הבריאה. זה נכון, זה נכון. יש שם גם רשים, אמת. אבל פה זה לא מוזכר. וסקותי חפי עליך עד עוברי. מה זה כף? כף זה איבר, עגול. לא, היד זה זה, זה כל האצבעות. כף זה החלק העגול. נכון? גם האות כף, אות עגולה. והכלי שקוראים לו כף, זה גם כן, כלי עגול. וסקותי חפי, כלומר, הקדוש ברוך הוא שם איזשהו מסך בינו לבין הבריאה. זה הכף. סקותי חפי. לכן, הקדוש ברוך הוא, קוראים לו גם אני, ולפעמים אנוכי. מה ההבדל בין אני לאנוכי? כף, זהו. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא שם כף. סקותי חפי עליך, דוברי. והסירותי את כפי, וראית, וזה הרשימו, את אחוריי. פניי לא יראו. פירוש הדבר, אתה אומר אונקלוס, וחזית ית דבטראי, וראית את אחוריי, ואתה תראה מה שיש מאחוריי, שזה העולם כולו. במילים אחרות, יש שני אופנים להכיר את הקדוש ברוך הוא, או דרך הפנים, או דרך האחור. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? פניי, לא, אתה לא יכול. אחוריי אתה יכול.
כן. הוא ראה את קשר התפילין.
נכון. אז זה בדיוק מה זה קשר התפילין? זה היחס בין התיאוריה למציאות. הרי הקשר של תפילין נמצא בסוף המחשבה. נכון? בתחתית המוח. לפני שזה עובר אל האיברים. נכון? אז מה זה, אז זאת אומרת, המחשבה התיאורטית נמצאת במוח, הפעולות המעשיות מהמוח ומטה. אז מה זה קשר של תפילין? הוא ראה את היחס בין הטרנסצנדנטיות לאמננטיות, בין העולם התיאורטי האלוהי לבין העולם של ההנהגה. לכן נקרא קשר של תפילין. כן. נכון. נכון. דיברנו על זה בשבוע שעבר. כן. עכשיו, רגע, יש עוד משהו. יש, כתוב בגמרא, כשהשם אמר לו את 13 מידות, שנתעטף כשליח ציבור. נכון? שהקדוש ברוך הוא נתעטף כשליח ציבור. עכשיו, אני לא מבין. אם הוא התעטף כשליח ציבור, לפי הציור, איך אפשר לראות את הקשר של תפילין? לא, הרי הבריאה שהטלית היא על הראש, אז הקשר של תפילין מכוסה. אז איך אומרים רעש קשר של תפילית וגם רעש שנתעטף?
לא, לא, הראש היה טוב.
לא.
אני חושב שזה ראייה לדעת הרשב"א. כן, דעת הרשב"א. הרשב"א אומר שאפשר להניח תפילין על הכובע. כן. ואז יוצא שנתעטף ושם תפילין על גבי הטלית, כמו הערבים, עם האקל. זה לא חציצה. זה לא, אז לפי הרשב"א זה לא חציצה. איסור חציצה בתפילין זה בתפילין של יד ולא בתפילין של ראש. וכך פוסק גם הריב"ש ומובא בשולחן ערוך. בסדר? ואז יוצא שאפשר להיות גם עם הטלית וגם עם קשר של תפילין, הכל בסדר. אז זה כבר במעמד הר סיני. כן, פה מדובר אחרי המעמד.
לא על הר סיני, על ים סוף.
כן, אבל זה מה שכתוב. לפי שנרגלה להם על הים כגיבור מלחמה, וכאן כזקן מלא רחמים, אל תאמרו שתי רשויות הן, אלא אנוכי הוא. נכון, זה צודק. זאת אומרת, אבל פה זה אומר שיש ידיעה של הקדוש ברוך הוא דרך הפנים, ויש דרך אחור. הפנים זה מה שרואים הנביאים, האחור זה מה שרואים הפילוסופים. עכשיו יש פה שאלה, הרי ראינו שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה פנים אל פנים. אז איך אתה אומר, פניי לא יראו? דיברנו על זה שבוע שעבר, נכון? או שלא. אני חושב שכן. אבל צריך לומר ככה, המושג פנים והמושג אחור זה מושגים יחסיים. כלומר, יש מדרגת הכרה שביחס למדרגה שמתחתיה היא פנים, אבל ביחס למדרגה שמעליה היא אחור. ואז יוצא שכשמשה מדבר השם עם פנים על פנים, זה לא הפנים ההם, זה פנים נמוכים יותר. וזה מה שאומר רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי. בקדושה של שחרית של יום הכיפורים. הוא אומר, וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. נכון? זה מה שאומרים לפני הקדושה של שחרית של יום הכיפורים אצל אחינו הספרדים.
וכן הקדישה.
ולמרות כל הניסיונות למחוק את זה מחזרת השץ, לא הצליחו הפוסקים למחוק את זה. וכל הטענות שזה הפסק וחציצה וכל מה שאתם רוצים, לא יעזור. הספרדים ימשיכו לומר את זה. אז אומרים שהסומך יאמר, תבוא לבית כנסת שלי, תראה שגם החזן אומר. כן, כנראה. כנראה, לא, לא יכולים לוותר. זה כל כך יפה מה שכותב רב יהודה הלוי שם, וואלה, נכון? אתה מתרגש רק כשאתה חושב על זה.
רק אני נזכר.
כן, נכון.
אבל אצלנו...
ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. כן, מה אתה אומר? כן, יודע, זה בשבילי, זה פשרה שהשיגו עם הפוסקים. כן, אבל אתה תבוא בבית כנסת שלי, יש סומך, וגם החזן אומר. אין, טוב, אין מה לעשות, ככה אנחנו. אז לכן הייתי רוצה לדבר על מושג של אחור, זה מושג יחסי. אגב, דברי רבי יהודה הלוי האלה שאמרתי לכם, מובאים גם בתשובת הריבש, סימן קוף נון זין. מי שמעוניין יכול ללמוד את תשובת הריבש קוף נון זין, ששם הוא מתייחס לשאלה של היחס שלו לתורת הקבלה, האם הוא מקבל או לא מקבל וכו'. אז זה השאלה. עכשיו אנחנו עוברים לפרק למד דלת. שמות. ויאמר השם אל משה, פסול לך. עכשיו כל זה היה, כל הדיאלוג הזה שדיברנו עליו, מתרחש באוהל למטה. למטה מהר סיני, מחוץ למחנה. עכשיו הוא אומר לו, טוב, אז כדי לסדר את העניינים בינינו, אתה צריך עכשיו לעלות שוב אל הר סיני, ועכשיו יש לנו לוחות שניים.
העולם וירד למטה מהסתרה, משה
לא עלה למעלה מהסתרה. אתה צודק. אז זה השאלה. הגמרא שואלת את שאלתך. מצד אחד אתה אומר, לא עלה משה למרום ולא ירדה שכינה למטה, וכתוב הירד השם ויעל משה. אז התשובה היא, למעלה מעשרה טפחים. אז עכשיו אני רוצה להבין מה זה אומר. זה אומר שכשמשה עולה, וגם על אליהו, אז אליהו ברכב אש, סוסי אש, מפעיל את הסטארטר, עולה, כמה? עשרה טפחים. וזהו, כל הסיפור. כן? כלומר, 80 סנטימטר. כן? זה העלייה של אליהו השמיימה. וגם משה, כשהוא עולה, הוא עולה 80 סנטימטר. זה הסיפור. צריך להבין שהגמרה, היא לא מתכוונת לתיאור פיזי. הגמרה מתכוונת לתיאור רוחני. מה זה עשרה? בעשרה מאמרות נברא העולם, נכון? אז בין האלוהות לבין העולם יש עשרה מאמרות. זה הכוונה. ויאמר השם אל משה, זה מה שהמקובלים קוראים ספירות. ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים הראשונים, וחטאתי על הלוחות הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. שאלה, לוחות שניים זה יותר טוב או פחות טוב?
יותר טוב.
וואי, אתם? כן, אבל כי גם הלוחות הראשונים לא בפומבי, משה קיבל אותם ככה. כן, אבל זה לא נחשב. אז מה זה למה אתם אומרים בכל זאת זה יותר? אתם צודקים, זה יותר טוב, כי האדם שותף. כן, כלומר, הלוחות מעשה אלוהים המה, אז אין לי מגע עם זה. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא משתף את משה, הוא פוסל את הלוחות, והקדוש ברוך הוא כותב, אז במצב הזה יש שותפות בין הבורא לנברא, וזה היסוד של תורה שבעל פה. ועל זה נאמר בהמשך, כתוב לך את הדברים האלה, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית בית ישראל. כלומר, הברית... היא לא על הלוחות הראשונים, אלא על הלוחות השניים, על תורה שבעל פה. ולכן, אם אתם מחפשים תנ"ך בישיבה, יהיה קשה למצוא. אבל תלמוד יהיה מאוד קל למצוא. כלומר, כי היהודים באופן אינטואיטיבי מתחברים יותר לתורה שבעל פה, מאשר לתורה שבכתב. וזה כאן פרשה שלמה, שנלמד אותה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.